ברור מה, מה חוכמת הקבלה. אנחנו בכל זאת אומרים על איזושהי חוכמת הקבלה, לא מדע. לא מדע הקבלה. מפני שבכל זאת היא לא כמו שכל מדע אחר, אלא היא מגלה לנו עולם עליון, גם באותם החוקים, גם באותה גישה, על ידי האדם ומה שנתפס בתוך האדם, ורק האדם מרגיש את זה, האדם המשיג הוא משיג. אבל מה שבאמת בכל זאת מייחד אותה, במה היא מיוחדת מכל היתר השגות האדם, לא רק בזה שהיא לא ניתנה לנו מהלידה, אלא בזה שאנחנו, מה שאנחנו תופסים בה, אנחנו תופסים חלק העליון של המציאות, שמשם כל מה שקורה שם יורד ומתלבש בחמישה חושים שלנו, ומתחיל כבר להיות מורגש בנו כמציאות בעולם הזה. זאת אומרת, בחוכמת הקבלה אנחנו יכולים להשיג מציאות בשורשים שלו. זה לא עוד חלק של המציאות, אלא זה מציאות בדרגה לפני שהוא בא אלינו. לא שלפני שהוא בא ואחר כך הוא בא. נגיד, 10 דקות לפני שהוא בא אני מגלה, ואין לי ברירה, ואחרי 10 דקות הוא בא ואין לי שום שליטה אליו. אלה דרגה הקודמת לפני שהיא באה למציאות שלנו, הכוונה ששם אני יכול לשלוט במציאות לפני שהיא מתלבשת, אני יכול לשנות אותה, אני יכול לשלוט בה. על ידי התערבות ביחס שלי למציאות. אם אני רוצה שכל המציאות תבוא אליי בכיוון ההשפעה לבורא, שאני רוצה לחיות במציאות בחמישה חושים רק כדי לענות לו, אני קובע באזור, ברמה, בחוש השישי את היחס שלי, ואז כל המציאות שאני מרגיש בחמישה חושים מקבל לגמרי צביון שונה. זאת אומרת, אנחנו לא משיגים עוד חלק נוסף, להרגיש משהו נוסף במציאות, אלא אנחנו משיגים שורש, אנחנו משיגים כאילו עולים לחדר בקרה ופיקוח של המציאות שלנו. אנחנו עולים מעלינו, כביכול מדרגת הנברא לדרגת הבורא, מאיפה שיוצאים כל הכוחות ואחר כך מתלבשים כבר בחומר שלנו, במעשים, בעובדה. ושם במקור, אם אנחנו משנים את היחס שלנו אליהם, לא אותם משנים, אלא יחס שלנו אליהם, הם כבר בעולם שלנו מתלבשים בצורה לגמרי מורגשת אחרת על ידינו. ובמקום נגיד שכל פעם עולים הרגשת הכלים הריקניים, ההפך, אנחנו נרגיש כל פעם הצטברות וגדילת הכלים מלאים באור. הכל תלוי ביחס שלנו, איך שאנחנו ניתן אותו דרך חוש השישי למה שהולך להתגלות. כי בסך הכל המציאות היא באה ומתקדמת לקראת גילוי הבורא לנבראים. ואם הגילוי הזה הוא ברצון הנברא כמו שברצון הבורא, היינו בהשתוות הצורה ביניהם, אז הוא נקלט בנברא בהתקרבות וביית השפע שכל הזמן מתגברת ומתרחבת. ואם התהליך הזה הוא בא לא ברצון של הנברא, זאת אומרת לא בהשתוות הצורה עם הבורא, לא באותה כוונת ההשפעה כמו שבא השפע, אז ההתפתחות הזאת היא באה ומורגשת בבני אדם כהתפתחות רעה, מאיימת, שבאה ומחשיכה את כל חיי האדם בחמישה החושים שלו, בהרגשת בחמישה החושים שלו. זאת אומרת, חוש השישי הוא לא נוסף לחמישה חושים, הוא מעל לחמישה חושים, שעל ידי שליטה בו היינו, זה מסך, על ידי נתינת הכוונה הנכונה בו, שליטה בו, אנחנו נרגיש מציאות בחמישה חושים אחר לגמרי, מחושך לאור, מריקנות בחמישה חושים ואיסורים ואיום, להפך מזה, לשפע, לביטחון, לשלווה, לנצחיות ושלמות. זאת אומרת, חוש השישי הוא חוש נוסף רוחני שאדם צריך לרכוש אותו בעצמו, לשלוט בו בעצמו, וניתן בצורה כזאת לנו כדי שאנחנו מלכתחילה נהיה בו עצמאים וקובעים את עצמיותינו. לכן במידה שאדם שולט בחוש השישי הוא נקרא האדם, בזה שהוא מביע את עצמו בחוש השני, השישי, הוא בעצם קובע יחס שלו לבורא, מידת ההתחברות עם הבורא, מידת התיקון שלו. מכך אנחנו יכולים להגיד שחוכמת הקבלה היא לא איזה חוכמה נוספת, חוכמה נוסף על נוספת על יתר החוכמות, ליתר החוכמות, אלא שחוכמת הקבלה היא בעצם נותנת לנו אפשרות לשלוט על יתר החוכמות, להבין אותם, לשנות אפילו אותם. זאת אומרת, נגיד, אם אנחנו קובעים על ידי חוש השישי יחס שלנו למציאות, אז אנחנו מתחילים להרגיש בחמישה חושים התפעלות אחרת מהחוקים, מהשפע שבא מלמעלה. השפע שבא מלמעלה היא כבר נכנסת לכלים, היא פועלת בכלים כי היא ממלאה אותם, לא שמגלה בהם חושך. ואז כל הפיזיקה, נגיד כימיה, ביולוגיה, כל מדעי הטבע, הם בעצם צריכים לתת לנו תוצאות מצד השני, כאילו ההפוכות מקודם, לא שמה שהיה זה היה לא נכון. זה היה נכון כשהבורא לא היה מתלבש בעולם. אבל כשאנחנו נשנה את החוש השישי, והאור יבוא ובהתאם זה יתלבש בחמישה חושים, אנחנו נרחיב את הידע שלנו על התפעלות הטבע החיובית מהשפע שבא. זאת אומרת, אנחנו נחקור לא את הכלים ריקניים מהאור ועד כמה שהם סובלים, ונקרא נגיד אותיות שחורות חסרות על רקע הלבן, אלא אנחנו גם כן נפתח מדע אחר, איך שהאור מתלבש בכלי, משלים אותו, וכל הטבע לא שבא ופועלת מתוך חוסר, מתוך חיוב לשרוד, אלא איך שהיא עולה ופורחת לקראת האור, לקראת הבורא, ברצונה האמיתי חופשי, ואז חוקים הם התגלו גם כן כחוקים חיוביים, לא מתוך שלילה, ולא נשיג את השחור על גבי לבן כחיסרון, אלא נשיג את הלבן לעומת השחור כשלמות ונצחיות, מצד האור, מצד הכלי המתוקן, שעל ידי המסך כלי הופך להיות לאור, מקבל צורות של האור, תכונות של האור. כך אנחנו נפתח את המדעים שלנו, אם הם התפתחו מתוך חוש השישי שישלוט והביא את השפע לתוך חמישה חושים. וכאן כבר חוכמת הקבלה היא לא רק תעלה ותהיה לפני כל החוכמות, אלא היא בעצם תפוס את כל הרוחב של כל החוכמות, ובה התגלו את כל המדעים של פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכן הלאה, מצד כחלקי נוספים לתלמוד עשר הספירות. שתלמוד עשר הספירות הוא מדבר, אפשר להגיד גם כן על העולם שלנו, אבל לא מסביר את זה שם בצורה כזאת. אבל אנחנו כבר, על ידי זה שנמשיך את האור לתוך החומר אפילו של העולם הזה, אנחנו נגלה אותו כלפינו, איך שהוא וכל הטבע חי לא מתוך חיסרון, אלא מתוך החיוב. זה לא פשוט לתאר לנו כרגע המצב שהתגלה, אבל אנחנו יכולים איכשהו בכל זאת לתאר את זה, בהנחה שכל הכלים של דומם צומח וחי הם סך הכל תוצאה, וכמו שכתוב בעל הסולם בכמה מקומות בתחילת הפתיחה נגיד, שהם כולם נכללים בתוך האדם ועולים ויורדים יחד עם האדם, כל הדומם צומח וחי. לכן אם אדם הוא הופך להיות באמת האדם הדומה לבורא, אז בהתאם לזה דומם צומח וחי גם כן מקבלים הזנה אחרת ומילוי אחר, ואז אנחנו נראה את גם העולם הזה שנכלל בעולמות ביה ויחד את המולה לעולם אינסוף, לא מתוך חיסרון, אלא מתוך החיוב. שכל הטבע בא להתחבר עם הבורא. אפילו בדרגות הנמוכות והבזויות כביכול ביותר. וחוכמת הקבלה באמת היא תהיה כמדע היחיד ש יכלול את כל היתר מדעים, והתעסקו בה כולם כדי להעלות את כל הטבע, דווקא הדרגות הנמוכות ורחוקות ביותר, לבורא בהשתוות איתו, כמו שכתוב שכל המציאות צריכה לחזור במצב הגימל לאינסוף. והכל זה על ידי האדם, שכל הטבע נכלל באדם. מצד שני אפשר להגיד כך שהעולם שלנו יישאר כמנהגו נוהג, זאת אומרת אותם הפרטים יכולים להישאר, אלה הכל יתקיים לא מתוך חיסרון אלא מתוך סיוף סיבור עם הבורא. נו, נתחיל מהראשון. כן, הרן.
מה הכוונה במציאות קודמת אם היא לא גורם ונמשך? כלומר, אם אין לה איזה התפתחות, אמרת שזה לא קשור, נגיד, קודמת מבחינת זמן של סיבה לפני תוצאה. באיזה מובן כן
חודם את המציאות העליונה? אני אמרתי כך שזה שאנחנו מגלים בחוש השישי, אנחנו לא מגלים איזשהו עוד קטע פלח חלק נוסף במציאות שלנו. אלא המציאות שלנו היא כמו שהיא, אנחנו מגלים בחוש השישי חלק המציאות שמעלינו, מעל כל החושים שלנו. ואז שם בחוש השישי, חוש השישי זה אור חוזר, שבו אנחנו מרגישים את האלוקות על ידי זה שרוצים להשפיע לו. אז על ידי זה שאנחנו נותנים כוונה בחוש השישי, אנחנו נותנים כוונה מתוך החומר שלנו, מתוך חומר של חמישה חושים שלנו. אחר כך, אז מקבלים את האור בתוך החמישה חושים שלנו, ומתחילים לראות שהאור הזה מלובש בכל המציאות של החמישה חושים. זאת אומרת, חומס השישי הוא לא רק, הוא לא חלק נוסף למציאות. שמה שלא היו לי איזשהו עיניים או אוזניים עליונות, שהרגשתי לי מרחקים, ראיתי לי מרחקים, לא ראיתי, לא הרגשתי לי מרחקים לאיזה, מימד נגיד נוסף או מה, ועכשיו אני רואה, לא. על ידי החוש השישי אני קובע שאני מרגיש את האלוקות בתוך החמישה חושים שלי. ואז החמישה חושים האלו הם הופכים להיות בשבילי חמישה חושים רוחניים. יש לי ראייה רוחנית, שמיעה רוחנית וכן הלאה. לא שבאוזן זה מתלבש דווקא, לא. אני מגלה עוד חמישה ערוצים יותר עליונים מחמישה חושים שלנו. וגם כן בחמישה חושים שלי, שאני מרגיש ותופס את העולם, אני מרגיש השורש של העולם, אני מרגיש הבורא, איכשהו מתלבש בכל חוש שלי, כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואז אני מרגיש איך ש אני מרגיש ממנו, אני שומע ממנו, אני רואה ממנו, איך שהוא עומד אחרי החושים שלי, וממלא אותם, ורוצה בזה להתלבש בי. מה זה נקרא שהוא מתלבש בי? הוא, במה שאני ממלא את עצמי עם תמונת העולם, הוא נכנס לאותה תמונה כמו מילוי. כך אני רואה את התמונה שלפניי כריקנית, אני עכשיו לא מרגיש שהיא ריקנית, ריקנית ממנו, ואז הוא מתגלה כנותן לי את התמונה הנמצא בתוכה בכל פרט ופרט שלה, ואז כל מה שאני מרגיש בכל החמישה חושים זה הופך להיות כ איזה סיגנל, כי איזה מתנה, איזה משהו שבא ממנו. ואז העולם הופך להיות מידת הקשר שלי, מידת ההתחברות שלי עם הבורא. וכמה שאני מרגיש שהוא מלובש יותר בכל המציאות שאני מרגיש, וגם אני מגלה אותו שהוא נמצא בי ובכל החושים שלי, מכוון אותם כדי להרגיש כך, אז בזה כביכול אני מאבד את האני שלי. נשארת לי רק נקודה אחת, שאני צופה כאילו בלבד על מה שהוא מתוכי ועל מה שהוא מחוץ לי. זה נקרא שהוא עשה את הכלי והוא ממלא את הכלי עם תמונת העולם. ואיפה אני? ואז כאן נפתח לי אפשרות לקבוע יחס שלי למה שקורה. דווקא מכאן שהאדם מרגיש שאין הוא, מתגלה לו אפשרות, הזדמנות להגיד איפה באמת הוא יכול לקבוע את האני שלו. הוא יכול מעכשיו, דווקא מתוך נקודה שהוא רואה שהכלי הוא לא שלו על חשבונו, וגם המילוי לא על חשבונו, שכל החמישה חושים הם לא שלו, וכל המילוי, תמונת העולם שמרגיש בחמישה חושים הם לא שלו, דווקא מתוך זה הוא מתחיל להרגיש יכולת לקבוע יחס שלו לזה, שזה נקרא שהוא הולך לפתח את החוש השישי מעל החמישה חושים. ושם זה עוקבה את האני. איך אני רוצה להרגיש מצד הכלי ואת המילוי שבכלי, אני רוצה להרגיש, אני רוצה לקבוע מי אני כלפי זה. ואז גודל אדם. ואת ההתפתחות הזאת, מה שמתחילה כך להיות שופע ככה באדם, היא נקראת חוכמת הקבלה. אז ודאי שמדעים בחמישה חושים שלנו, מדעי הטבע, מה שאנחנו מפתחים וכן הלאה, זה חלקים כאלו קטנים, וגם כן עלולים עוד להשתנות בהרבה, להתרחב בהרבה מאוד ממה שאנחנו עכשיו יודעים ומגלים בהם. מפני שסך הכל אנחנו גילינו חלק קטן מאוד שבמציאות שלנו מתוך חוסר הכלים, לא מתוך שפע שמתגלה בכלים. זאת אומרת, זה שעכשיו מדע מגיעה לקביעת הנקודה שהיא הגיעה לאיזשהו מבוי סתום, היא מגיעה לקביעת הכלים הריקניים, שבכלים ריקניים אנחנו כאילו ממשנו את כל מה שהיה אפשר לגלות בהם מצד החוסר האור בתוך הכלי. כל המדע שלנו זה פיתוח הידע מתוך חוסר השפע. וכמו שמגלים מתוך החוסר שפע בכלים ממש ייאוש בהתפתחות חברתית ובהתפתחות פנימית של האדם, כלפי משפחה וכלפי כסף, כבוד, מושכלות, כלפי כל דבר שאדם מייחס לכלים, כן? אז גם כן מדע, גם כן כאחד מהעיסוקי האדם, גם כן מגלה את השליליות וחוסר יכולת להתפתחות הלאה. זה הגענו עכשיו במצבנו הנוכחי למצב כזה מיוחד. אני נפגש כאן עם המדענים, עם הפילוסופים, עם אנשים שבאמת עומדים ברומו של מדע, והם אומרים שהם מסתכלים על העולם שלנו ממש כמאיים על האנושות כולו, שאנושות איבדה את השליטה, היכולת להבין לאן שהיא מתפתחת ממש עוד כמה שנים נשאר לה כביכול להתפתח עד משהו שזה מרגישים כאיזה תהום הנוראי, גם מבחינת הבעיות חברתיות וגם מבחינת הבעיות של האקולוגיה ותרבות וחינוך והכל, וגם במדע, שמגלים שיותר בכיוון של חוסר גילוי המחשבה, האנרגיה, המהות של החומר, מה שמסובב את החומר וממלא אותו מבפנים, בלי לגלות את זה אין יותר למדע יכולת להתפתח. הם ממש נותנים שנים ספורות לכל ההתפתחות הזאת. הם אומרים שאנושות נמצאת לפני פיצוץ שאף פעם לא היה כזה לפניה, כי תמיד זה היה באיזשהו חלק, או במדע, או בטכנולוגיה, או בתעשייה, או בתרבות, או בחינוך, או בקשר עם דת, או במשהו שאחד בא ותמורת השני, וקראו לזה מהפכה, שנופל הדת ובא תרבות וטכנולוגיה חדשה, ונופל איזושהי טכנולוגיה, נגיד כמו ביוון העתיקה שם היה, ובא התפתחות של התרבות, נופל תרבות בתעשייה, או ימי ביניים אחר תעשייה וכנו. זאת אומרת, תמיד אחד בא ותמורת השני. אבל עכשיו אנחנו הגענו למצב שכולם, כל שטח עבודת האדם בעולמו, הוא יגיע למיצוי מוחלט. ומיצוי מוחלט בתוצאה שלילית. גם מבחינת מבחינת הדתות, זה לא שעכשיו חוזרים לדתות בצורה כמו שהיה פעם, שהתפתחו דתות מתוך היהדות, כן, נצרות ואסלאם, והם לזמן מה התחבאו על ידי התפתחות תעשייתית, תרבות ומדע, ועכשיו בגלל שאנחנו מגלים שבכל ההתפתחות הזאת החברתית, מדעית ותרבות לא מצאנו שום דבר, אז כביכול מייאוש בהם אנחנו חוזרים לדת, וכל העולם מתחיל עכשיו לגלות שוב משיכה לדעת. לא בצורה קצת אחרת, למיסטיקות למיניהם, לשיטות למיניהם, וחוזרים כאילו ל... לא. זה גם כן האגוניה, זאת אומרת, בוא נגיד, שהדתות גוססות. זה כדי לבדוק אותם, לבקר אותם שוב, ולראות שגם הם בעצם לא מביאות לאדם תוצאות שציפו מהם אז, וחושבים עכשיו שאולי בכל זאת נמצא בהם. ועכשיו, לא שיהיה איזה קשר כמו שיש כל מיני פילוסופיות ותיאוריות על זה, שיכול להיות שעכשיו יהיה איזשהו קשר בין דת ומדע, ונכניס את הדתות לתוך החיים שלנו, ובזה כאילו נצליח לברוח מהרגשת החוסר אונים. לא, גם זה לא. גם כל ההתפתחות הזאת, פריצה הזאת, פיצוץ הזה שבא מהתעניינות בדתות עכשיו בזמננו, זה גם הוא האחרון כדי לגלות בהם גם כן את הריקנות וחוסר תשובה על כלים הריקניים שמתגלים. זה צריך להיות ברור. אנחנו עוד נראה את המלחמות של הדת, זה לא פשוט, זה יהיה כשיא של כל מלחמת האדם בלעזוב את הדרגה הזאת של העולם הזה ולעבור לעולם ההשפעה. אבל זאת אומרת, אני רוצה להגיד שמה שקורה כאן עכשיו בזמננו זה איזה מין סיום הטוטלי של הסיכום התפתחות האנושית במשך אלפי שנים בכלים דקבלה. כן, ערן.
איך אם האדם משתנה בצורה כל כך מהותית שהכל משתנה, איך יש עדיין חלק שעולם כמנהגו נוהג? איך יש משהו קבוע בתוך הפריים הזה?
עוד פעם.
אם כל המציאות תלויה באדם וקיימת בתוך האדם, איך שינוי של הטבע של האדם משאיר איזשהו חלק שנשאר קבוע, שעולם כמנהגו נוהג? איזושהי תמונה שהיא לא משתנה, גם עכשיו וגם אחר כך.
עולם כמנהגו נוהג, אני הוויה לא שיניתי, אור עליון נמצא במנוחה מוחלטת. אומר לנו על זה שהכל מתקיים מלמעלה מצד הבורא באותם החוקים המוחלטים. ואנחנו, בנוסף למה שאנחנו עכשיו מרגישים, מה אנחנו עושים? אנחנו רק מגלים גילוי אלקוטו לנבראיו בעולם הזה. משהו נוסף, השורש לכל פרט בדרגת דומם, צומח, חי או אנושי שבו. אנחנו מגלים את הבורא בתוך כל חלקי המציאות. אבל גילוי שלו בתוך כל חלקי המציאות נותנת לנו עולם הפוך. כי בזה שאנחנו מגלים סיבה לחומר וסיבה למילוי, זאת אומרת משני הצדדים, שהוא הראשון ושהוא האחרון, בזה אנחנו משנים את תפיסתנו בצורה דרמטית להפוך. לכן כתוב עולם הפוך ראיתי. ודאי שזה הכל כלפי אדם המסיק. מישהו לידי שלא משנה את עולמו בזה שלא מסיק את הסיבתיות, שזה הבורא נמצא בתוך החומר וממלא את החומר, אז אין לו את זה, אז הוא נמצא עדיין בחושים שלו. אלה העולם כמנהגו נוהג, הכוונה היא שסדרי הבריאה לא משתנים, אלה כלפי האדם המרגיש הוא מכניס לשם את הבורא, וכלפיו זה לא שמשתנה, הוא גם רואה שעולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, בזה שהוא רואה שהכל השתנה כלפיו, הוא דווקא מגלה שזה נוהג כמו שקודם, שגם קודם זה היה כך, אלא הוא לא היה קורא נכון את התמונה. כן. יש מישהו שרוצה לשאול? כן. חכימאי.
בעולם הזה יש מגוון חומרים חימאיים. יותר ממיליון אורגני. מה אנחנו נראה ביחוש השישי? שכל חומרים הזאת, אלה, הם אשליה של חמישת החושים שלנו, או אנחנו נראה כל שורש לכל חומר?
קודם כל, אתה תראה כמו אתה פרופסור בכימיה. אז אתה תראה כמו שכולם יראו, זה שאתה פרופסור בכימיה, זה אם תחקור כל לידע שלך, אם תוסיף את הסיבתיות, שזה הבורא שכך בונה וכך ממלא, כך מסובב כל פריט מה שיש בחקירה שלך על החומר, בתוך החומר וגם בתוכך, וגם במחשבה ובחקירה שלך על מה שאתה חוקר, ומתכנן הבורא את המחשבות שלך כלפי מה שאתה הולך לחקור, אז אתה תגלה שסך הכל יש סיבות אחרות להתנהגות. היום אתה לוקח איזשהו חומר, עם עוד איזשהו חומר, עושה ביניהם איזשהו קשר, ורושם תוצאות, וזה נקרא המדע שלך סך הכל. אז אתה יכול לעלות בחקירות לרמה אחרת של החקירות, לסיבתיות, למה זה ככה. היום אתה לא שואל את זה, כי אתה נשלל בכלל מקשר עם למה. שאלת למה לא קיימת לך בך, מפני שאין לך קשר בכלל, אין לך אפילו דחף לשאול אותה. אתה רושם רק תוצאות. זה המדע שלך. אז אתה תבין למה זה בנוי כך מלכתחילה. למה יש נחיצות בכל החומרים האורגניים שלך. אתה אומר יש יותר ממיליון היום. מה זה יש יותר ממיליון? אתה גילית שיש כביכול על ידי חושים שלך מתגלים יותר ממיליון צורות כאלו של החומר שנקראים אורגניים. אז אתה תגלה למה יש לך חושים כאלו, ומחשבות כאלו, ויכולת כזאת, לגלות החומר שלפניך, כביכול שלפניך, שכך מצטייר בחושים שלך, בצורה כזאת, ולמה נתנו לך את זה לגלות בכלל, ולחשוב ולהתייחס לזה. אתה תגלה בכל הרמות, המציאות, אני ועולם, וסיבתיות לזה, ותוצאות מזה. יהיו לך שאלות שאתה היום עליהם אפילו לא מתאר לעצמך שקיימות. אז אתה תבין מה זה מדע באמת, והיום מה שאתם עושים, אתם כמו ילדים קטנים, הפרה באה לאיזשהו פרח ואוכלת אותו, ואתם כמו מדעים באים לאותו פרח, נושמים, כן, מריחים אותו, רושמים איך שהוא מריח. אחר כך תואמים אותו, רושמים איך שהוא בטעם. אחר כך שופכים עליו משהו ורושמים איך הוא מגיב על משהו שאתם משפיעים עליו. זה נקרא מדע. זה מדע, זה איזה מין מקצוע. אתם אוספים בסך הכל תוצאות מניסיונות כאלו ש... מה שנמצא בידיכם, לא יותר. מה זה? וכל מה שיוצא מתחת החושים האלו, זה בכלל, אתם לא יכולים אפילו לתאר. אז ודאי שאדם שמגלה סיבה, זה מעלה אותו לדרגות החקירה לגמרי שונים. זה לא שיותר הוא מרחיב יותר את המדע. זה כמו שאתה לא שואל, למה זה נברא כמתכת, או כחלבון בצורה כזאת. אז אתה תתחיל לשאול ולראות למה דווקא מאפס, מאין, מלא קיים, נברא דבר דווקא כזה, בצורה כזאת, מה הוא צריך להשלים לצורך הסופי. אתה תצפה על זה כצופה מצד הבורא, מאפס, שמתחיל את הבריאה ובורא אותה דווקא במיליוני חלבונים האלו ומיליוני הסוגים האלו של החומרים כל מיני. כן? למה בצורה כזאת הוא עשה את זה ובכל התכונות שהכניס בזה, שמלכתחילה לא היה לו איזה רצון או צורך דווקא כך להיות, אלא מחשבה הראשונה ומטרה האחרונה מחייבים ליצירת החומרים בצורה כזאת, להתחברות ביניהם בחוקים כאלו וכן הלאה. ואתה תרגיש את כל השרשרת הזאת, יצירה וביאת כל המציאות לסוף, אתה תרגיש אותה כדבר מחויב החלקי. זה המדע, ולא היום שסך הכל אתם רושמים בדיקות שעושים עם כל מיני דברים, לא יותר. וגם כן, אנחנו מבינים עד כמה שאנחנו לא יכולים לגלות בזה תמונה שלמה. איזה תמונה יכולה להיות בתנאים שלנו, בטווח של הרגשה וחקירה. אני מקווה שתוך שנים הקרובות המדענים יבינו את האפסיות וממש חוסר אונים בהמשך החקירות על החומר. לא שאין יותר מה לחקור. יש מה לחקור. כמו שהם חוקרים, לא יהיה לזה סוף. תמיד יהיה אפשר לשוות זה לעומת זה, וזה עם זה, וככה זה. אלה הם יבינו שהתוצאות הן תוצאות ליקויות מלכתחילה. ואז לא יהיה להם שום דחף ללכת ולהמשיך בחקירותיהם. אם אני מלכתחילה יודע שהתוצאות הם לא ייתנו לי שום דבר, וכמה שאני חוקר זה דברים שהם שמה בכך, כי זה לא הביאו אותי בסופו של דבר לשום דבר. אני מסתובב כמו עיוור ביער, ככה כל הזמן ללא שום תוצאה. כן, אביו.
שתי שאלות. האם לצורך השלב הבא של החקירה הזאת, המדענים או החוקרים בעצמם צריכים להיות מקובלים? זאת אומרת, צריכים להיות בעלי השגה. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אם המדען היום בעולם שלנו בעצם חוקר רק מתוך חמשת החושים שלו, הוא כל פעם חוקר את המציאות, וכל פעם שהוא משתנה, החקירה משתנה, אז מה כאילו בכלל חוקר?
אני לא הבנתי. מה שמדען היום חוקר, הוא חוקר מציאות בחמישה חושים שלו, מה שמתגלה, ועושה מזה כל מיני תוצאות השוואתיות, חוקר, על מנת להבין יותר את החומר בהתנהגות שלו עם חומר אחר. זה הכל. זה שאנחנו מעלים את עצמנו בחקירה מעל החמישה חושים ומגלים סיבתיות, אז מה זה סיבתיות? למה החומר הזה בכלל קיים? למה יש בו חוקים כאלו? מתוך זה שאני יודע בשורשים שלו, למה הוא עכשיו הולך להיברות את החומר הזה, למה הוא צריך להיות קיים למטרה הסופית, אז אני לא צריך את החקירות האלו, שמה שהם עושים עכשיו בחומר, את המדענים, שמדענים עכשיו עושים. אני לא צריך את זה, כי הם משתדלים מתוך ניסיון להגיע לחוק, להגיע להבנת השורש, להגיע למצב שהוא קודם לחומר, כן? להבין את אותו בשורשו. ואני כבר עולה ישר לשורש, ויודע למה הוא נברא בצורה כזאת, בכלל למה יש לו צורך כזה, למה יש צורך שהוא יברא. אז מתוך זה שאני מכיר את התכונות שלו בשורש של הדבר, אני לא צריך 1001 חקירות מה שהם עושים. בלי סוף. וסך הכל, כל החקירות שלהם, הם טובים באיזשהו טווח מיוחד, באיזה הנחות כאלו וכאלו לא מדויקות. אני יודע כבר נשמה של כל המציאות, אתה יודע, הפנימיות שלה. ויכול כבר לדעת מתוך זה בקיצור, אני מכיר את הכל נעשה. זה פשוט... המדע בצורה כמו שזה היום, כל המדעים הם לא יהיו, הם יתעלו לדרגה אחרת שיעבדו עם חוש השישי, ואדם לא יצטרך להיות מחובר ומתעסק בתוך המולקולות והאטומים האלו. כי למה אנחנו מתעסקים בזה? מה אנחנו רוצים בסופו של דבר? מה המניע שלנו? המניע שלנו בזה לגלות את השורש, מי הוא שעומד אחרי החומר? מה הסיבה לחומר? מה התפקיד שלו הסופי? אני רוצה לגלות את האלוקות. זה סוף המדעים. למה אחרי מדע כבר בא רצון לרוחניות, לאלוקות? אין? כסף, כבוד, מושכלות, רוחניות. כך עולה הרצון. שאני רוצה מתוך החקירות האלה להבין, כמו שאיינשטיין אמר, שהוא רוצה לגלות את הנוסחה הכללית של כל המציאות. לא סתם איש שווה עם סיבריבוע. אלה נוסחה הכלאי שכוללת את הכל. רוצים לגלות את החוק הרוחני. כן.
אז האם הם יצטרכו להיות בעלי השגה בשביל זה?
זה כולם יצטרכו להיות בעלי השגה. מדענים בפרט, מפני שהדחף לדעת את החומר יעלה אצלם לדחף לדעת את הבורא. יש הרבה מהם שכבר היום מבינים את זה ומשתוקקים, ושמחים שאנחנו מביאים להם את המדע שלנו. ויש כאלו שעדיין נמצאים במדע כסתם חוקרי המציאות. זה פלוס זה, או זה פחות זה, זה משפיע על זה, יוצא כך וכך, ופשוט לא רוצים לעלות למעלה. אבל נגיד שאני שומע מבת שלי, שהיא חוקרת שם סרטן, במשהו, לא יודע, אם הם היו יכולים להבין שמתוך זה שבמקום 1,001 רעיונות, מיליארדי דולרים, מה שהם זורקים לתוך החקירות האלו, אם היו עולים לשורש של הבעיה או לשורש של החומרים, הם לא היו צריכים את אלפי מיליארדי דולרים ועשרות שנים של חקירה. הם היו מבינים את הדבר משורשו. אז ודאי שמדענים הם יהיו מדענים מקובלים. בסופו של דבר, מה הם יגלו? הם יגלו איזה ליקוי ברצון להשפיע נותן תוצאה זו או אחרת שלילית בחומר, בכל הדרגות שלו, דומם צומח, חי מדבר. יכול להיות שיהיה מדע כזה, שהמדען המקובל יגיד לך, חסר לך זה וזה לתקן, כמו שאנחנו קוראים, שערי אמר לתלמידיו, חסר לך זה וזה לתקן בנשמה שלך. כן? אז המקובל הרופא יגיד, חסר זה וזה לתקן לך, כאילו, ועל מנת להשפיע בך, ואז אתה לא תרגיש ליקוי תוצאות רעות מזה בכל מיני דרגות אחרות. אבל לא מאמין שאנחנו נגיע לזה, כי שאיפה היא תהיה בלתקן, לא על מנת להרגיש או לא להרגיש מחלות או משהו. זאת אומרת, לא כיוון להיות יותר בריא יעלה אותי לדרגת ההתעסקות בכוונה על מנת להשפיע. אתה מבין? שזה יהיה להשפיע על מנת לקבל. אני אלך להתעסק בהשפעה, מפני שזה ההשפעה, שזה השפעת התורה לבורא. והתוצאות השליליות שבחומר לא יעצרו אותי, הם לא יביאו אותי לכוונות ולרצונות כאלו שאני חולה בזה בזה, אז בוא אני אתעסק דווקא בתיקון כזה וכזה כדי להיות יותר בריא. זה, אני לא יכול להסביר את זה כרגע אולי במילים יותר קולות ככה מדויקות, אבל ודאי שגישה כזאת היא פסולה. היא לא יכולה להיות על מנת להשפיע. אבל ודאי שהמדע תתפתח לכיוונים, לחקירות ההשפעה, ואנחנו נראה, כמו שבתלמוד 10 ספירות, בעצם רק בצורה יותר פתוחה, יותר מפורטת, על כל מיני רמות שאדם מרגיש בחמישה חושים, על ידי חוש השישי, שיתגלה בכל זה את הבורא. זה מה שחסר, זה מה שהוא אומר, שלא חסר בעולמנו לגלות לנו שום דבר חוץ מהבורא. והאדם שהיה חי לפני אלפי שנים במערה, ואם היה מגלה את הבורא מלכתחילה, היה מאושר ומגיע לגמר התיקון. אבל אנחנו צריכים להגיע מתוך ריקנות, מתוך זה שמחליטים בעצמנו שחייבים לזה לעשות. אז מגיעים לזה אחרי אלפי שנים של של החקירות ומדעים וכל הדברים. אבל מה, וגם מגיעים למה שלא חסר בעולמנו, רק את גלות האלוקות. אז חוזרים כאילו להתחלת הסיבוב שלנו. כן, כן גלעד.
יש הבדל בין המדען שחוקר את המציאות מתוך התבוננות לבין זה שהוא משנה את המציאות בחקירה שלו?
אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות במסגרת החיים שלנו. רק אם אנחנו מביאים את הבורא כסיבה, כמילוי, כתוצאה מהעולם שלנו, בזה אנחנו מרגישים את העולם שונה. אנחנו מרגישים אותו שיש לו שורש, יש לו מטרה, אנחנו מרגישים את עצמנו בהתאם לזה, שנמצאים מעל העולם הזה, שאנחנו משתמשים בו להשגת המטרה. זה שונה לגמרי. זאת אומרת, מצד אחד, כמו שהוא כותב בעלי סולם בדור האחרון, אז לא משתנה הרבה, כביכול. אתה בחמישה חושים מרגיש אותם הדברים שהם לא נעלמים, אלא זה שהבורא מתלבש בתוך החמישה חושים, העולם בכל זאת לא שנעלם, אבל מקבל צביון אחר לגמרי. אין לי אפשרות להסביר את זה. זה משהו שנותן לנו זה מתבטא רק בשני מילים, שלמות ונצחיות. אבל זה איך לפרש את המילים האלה? טוב. אז בואו נעבור לשלב ב' לשיעור.